טוב, אז שלום וברוכים הבאים לטוב האפשרי, פרק מספר 41. לפני שנתחיל בפרק, אני רק אזכיר לצופים כמה דברים קטנים. קודם כל נזכיר לכם לעשות מנוי לשילוח, שזה דבר שתמיד חשוב לזכור. דבר שני שאני רוצה להזכיר זה שביום רביעי, ה-30 ליולי, יש לנו אירוע של השילוח, אירוע מסביב למאמר שכתבו סגי ברמק ועמיד כהן, בנוגע לסנאט לישראל. מאמר מאוד מעניין, אירוע מאוד מעניין, אנחנו נשים קישורים לאירוע ולמאמר בפרק, ואנחנו מאוד ממליצים לכם לבוא. יום רביעי, 30 ליולי, בשבע בערב, פה במשרדים. ועכשיו אני אגיד שלום לדוקטור רן ברץ.
שלום, שלום.
אהלן. רן הוא דוקטור לפילוסופיה, הוא כותב גם כבר שנים ארוכות ומרצה בעניינים של מחשבה צבאית והיסטוריה צבאית. כתב לשילוח, כתב לכתב ההתחלת ולכתבי עת אחרים, מייסד אתר מידה. עבד בזמנו גם תקופה מסוימת במערך ההסברה במשרד ראש הממשלה, ואנחנו פה היום כדי לדבר על מאמר שכתבתי לגיליון מספר 41. מאמר בשם קטן ומתחכם, משחק על צבא קטן וחכם. מאמר לא קליל כמו הכותרת שלו, כי הוא מדבר בגדול על פשיטת רגל מקצועית של צה"ל, של צבאות המערב באופן כללי וספציפית של צה"ל. ולפני שנצלול לעניין הזה ונלך עם התזה שלך, ננסה ללכת איתה מאלף עד תף לפי המאמר, אני אגיד שני דברים. דבר ראשון, החסכים המקצועיים של צה"ל זה משהו שהם מדברים עליהם לא מעט לאחרונה. גם אצלנו, בבמות שלנו, דיברו עליהם מזוויות אחרות. רועי תמיר, שאתה בטח מכיר, כתב, הבכיר במודיעין, כתב אצלנו מאמר על ההתמכרות לטכנולוגיה ולהייטק שפגע במקצועיות של מודיעין. יש את הספר שאני מאוד ממליץ עליו לקריאה של גיא חזות, בטוח שאתה גם מכיר, צבא ההייטק וצבא הפרשים, שגם מדבר על אותה בעיה עם איזושהי התמכרות ליוקרה של מבצעים מיוחדים. ועכשיו, אתה בא ועושה משהו טוב, זה יאה קצת יותר אקדמי, ואומר, חבר'ה, זה לא רק, זה גם, אני מניח, ההתמכרות הזאת ואיזשהם פגמים אנושיים מסוימים, אבל יותר עמוק מזה, יש כאן תנועה אידיאולוגית, פוליטית, אידיאולוגית, שתתאר לנו אותה, מאוד ברורה בתפיסות הצבאיות, החל מסוף המלחמה, מלחמת העולם השנייה, עד היום שהשפיעו על צה"ל, ואני אתחיל בציטוט מההתחלה של המאמר, שהיא מראה אולי את נקודת הסיום של התהליך הזה שעבר על צה"ל. נתחיל משם, זה מתחיל באופן לא מפתיע בשבעה באוקטובר, והכתב כותב ככה, אחרי ההלם הראשוני של המתקפה, הגיע הלם נוסף. נדרשו למטכ"ל שבועות כדי לייצר תוכנית פעולה, וגרוע מכך, במהרה התברר שהאופרציה שתוכננה, כלומר על המתקפת נגד שאחרי השבעה באוקטובר, האופרציה שתוכננה קלושה ולא תכליתית, צה"ל סובל מליקויים חמורים באימון, בבניין הכוח ובתפקוד. החברה הישראלית נרתמה לעזרה, אך בפועל עד היום, כשנה וחצי אחרי המתקפה, למרות הצלחות טקטיות והשקעה, הצלחות טקטיות והשקעה עצומה של משאבים לאומיים, חמאס וחיזבאללה מצליחים לחמוק מתבוסה, הניצחון המוחלט שהובטח לציבור עדיין בהמתנה. אז עכשיו, אני רוצה לשאול אותך קצת על זה, אולי תעשי לי קצת סדר, כי אני, קודם כל בתחושה שלי, ישראל נמצאת עכשיו במצב הצבאי הכי טוב שהייתה בו מזה עשורים ארוכים. וגם אנחנו שמענו על הצלחות לא מעטות, כלומר, אומרים שהתמרון בצהל, אני זוכר שהיו הרבה מורחים שאמרו, שזו הצלחה פנומלית שהולכים ללמוד אותה בכל הצבאות ובתי הספר. אז בואו אולי תנסה ליישב לי את שני הדברים האלה.
טוב, אז אנחנו מתחילים בענייני המלחמה, אז קודם כל חשוב להגיד שלא היה תמרון במלחמה הזאת. תמרון זה מונח צבאי, מקצועי, אפשר להפיין אותו בכל מיני דרכים, אבל ברור שבעזה אין תמרון, יש מתווה אחר, מתווה צבאי, אפשר לקרוא לו שחיקה.
לא היה בשום שלב תמרון מוגבל בזמן אמנם, אבל תמרון במקום משמעות
האמירה. תמרון, המשמעות של תמרון זה, יש לה משמעות במרחב זמן. שהיא לא קיימת פה. זאת אומרת, זה שאתה מגיע אני יודע, קיבוץ סעד לים בעזה, זה לא תמרון. זה, אתה כל הזמן נמצא במרחב פעולה הרגיל שלך, אתה לא נכנס לסיטואציה שבה הכוחות הם בעצם רחוקים ומנותקים, ואתה צריך לחשוב על התכלית של התמרון בתור משהו אחר מאשר להסתער עם כל הצבא הגדול, מאוד מאוד קרוב לשטח ישראל, מה שהיה הפעם שטח ישראל, ובתוכו לפעול בכל המעטפת הצבאית, הפעולה הרגילה, כאילו אתה פועל לצורך העניין בשכם, אוקיי? בשכם אנחנו לא מתמרינים כשאנחנו עושים מבצע בשכם, נכון?
כן.
זה לא נקרא תמרון. זה לא רק עניין של סדר כוחות, זה גם המתווה פעולה הצבאי הוא לא תמרון. וזה העובדה שצהל התחיל לקרוא לכל מבצע שהוא עושה ברצועת עזה תמרון, זה חלק מפשיטת הרגל. כי בסוף צה"ל צריך להיות מסוגל לעשות את הפעולות האלה גם במרחק של לפחות עשרות קילומטרים מחוץ לגבול ישראל, איפה שכבר יהיו לו בעיות קשות מאוד של הספקה ושל קשר ושל פיקוד ושליטה בכוח. כל הדברים האלה הם חלק אינטגרלי מתמרון ולא קיימים היום, ולכן זה רע לקרוא למה שאנחנו עושים תמרון. זה לא מפחית מעוצמת הלחימה, זה לא מפחית מהאתגר המבצעי, זה פשוט לא תמרון. ולמה זאת בעיה? כי תמרון זה מה שאתה עושה כשאתה נלחם במלחמה. לא כשאתה נלחם בארגוני טרור שנמצאים קרוב לגבול, אלא כשאתה נלחם במלחמה מול צבא, תמרון זה סוג של פתרון שיש לך לבעיות אופרטיביות.
למרות שכרגע ארגוני טרור זה מה שיש לך, להילחם נגדו.
אני לא. זאת היה הנחת עבודה, מה שנקרא, שהיא אנטי צבאית ואנטי ריאליסטית בגישה. מה שיש מסביבך זה לא, כשאתה מסתכל על זה באופן ריאליסטי, כמו שאני מציג את זה גם במאמר, באופן מסורתי, כן? השאלה שלך זה לא מי האויב ומי הידיד, אלא מה הכוחות הצבאיים שיש באזור.
ואיך אתה אמור להתכוונן?
כשאתה מסתכל על הכוחות הצבאיים שיש באזור, אז בהחלט שיש כוחות קונבנציונליים מאוד משמעותיים באזור. ועכשיו השאלה, האם אתה מוכן להתמודדות איתם? התשובה היא לא. צה"ל בנה את עצמו במשך עשרות שנים למלחמה בארגוני טרור ולא בצבאות.
אתה חושב שצה"ל היה מסוגל בעשורים האלה להמשיך לבנות את עצמו בשנים ארוכות של שלום לאיום שהוא כביכול אין אותו כרגע, או אפילו אם יש אותו, כאילו להמשיך לעמוד בעצימות הזאת של תכנון צבאי, יש חסרות שנים, זה פרקטי בכלל, זה אפשרי?
תראה, זה לא רק שזה פרקטי ולא רק שזה אפשרי, זה הכרחי. כל מלחמה פורצת אחרי תקופה של שלום. זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות את האינדוקציה, זה נקרא העסקה אינדוקטיבית, שאם היו כמה שנים של שלום, זה אומר שהסבירות למלחמה יורדת. אין שום סיבה לחשוב ככה, זה הפרדוקס, זה נקרא פרדוקס של ראסל, זה ברטרון ראסל הפילוסוף, שהוא אמר, התרנגולת כל יום מסיקה באינדוקציה, שהסיכוי שיאכילו אותה ביום הבא עולה. אבל מה שבאמת מתקרב זה הרגע שבו היא תסיים את חייה ותגמור בתור אוכל של מישהו אחר. במלחמה זה בדיוק עובד ככה. מלחמה תגיע אחרי תקופה של רגיעה, אחרי תקופה של שלום, אחרי תקופה שבה לא הייתה מלחמה, אתה צריך להתכונן למלחמה בהינתן זה שעכשיו היא לא קיימת. זה האתגר הביטחוני. אין אתגר ביטחוני אחר. זה מה שאתה עושה בביטחון. אתה מתכונן למלחמה שהיום לא קיימת.
טוב, אז יש לי הסתייגויות משלי מזה, שהן הסתייגויות שאולי ירימו לך להנחתה, אבל אנחנו נגיע לזה תכף, ובוא נתחיל. טוב, בוא נתחיל עוד את התפיסה התקינה המסורתית, שלפני שהכל החל להשתבש, אני רוצה לספר לנו איך זה השתבש, מה זה התקין? מה היה פעם?
אז תראה, בהיסטוריה הצבאית, זה הביצוע הוא מאוד מאוד קשה, אבל העקרונות הם מאוד פשוטים ומובנים. יש, כשאתה צריך להתכונן לאפשרות של מלחמה, יש לך בעצם שני עמודים שאתה נשען עליהם, שעליהם אתה בונה. אחד זה ניסיון. מלחמה זה אירוע פרקטי, וניסיון בדברים פרקטיים הוא מאוד מאוד חשוב. אז ניסיון רוכשים בשתי דרכים, או במלחמות, או באימונים. ולכן מה שצבאות עושים זה נלחמים או מתאמנים. כשאתה מסתכל בעבר, גם היום זה קצת קורה, אבל בעבר זה קרה המון. כל פעם שיש מלחמה, אז אתה שולח את הגנרלים שלך להיות משקיפים על המלחמה. זאת אומרת, כל מלחמה היו הרבה נציגים של הרבה צבאות שהסתכלו עליה מקרוב. כן, זה היה נורמה, זה היה פרקטיקה.
זה נוכח במלחמה עכשיו ובאו מצבאות זרים.
אז היום לא תמיד צריך להיות פיזית, כן, יש לך, אבל עוקבים מאוד מקרוב, כי מנסים להרגיש את השינויים הטקטיים והאופרטיביים שקורים וכו'. ולקבל רעיונות. וצבאות התאמנו המון המון המון. אחד הדברים שצהל הפסיק לעשות, גם כן בשנים האחרונות, הפסיק להתאמן, כי הוא לא חושב שתהיה מלחמה, כי הוא התרנגולת של ראסל.
כן.
זה דבר אחד. והדבר השני, שבו צהל אף פעם לא היה מצטיין, זה ללמוד היסטוריה צבאית ומחשבה צבאית.
מלכתחילה, אולי ככה? גם בשנים של הגנרלים הגדולים?
אז תראה, ההקמה של צהל בעצם, זה אחד הדברים שבן גוריון הבין, כשלקראת ההקמה של ישראל, הוא הבין שתהיה מלחמה מול צבאות ערב, ולא מול כוחות גרילה, כמו שהתרגלנו בתקופת היישוב. ולכן הוא דאג לזה להכניס לתוך הפיקוד הבכיר של מה שיהיה צהל, אחרי שתקום המדינה, קצינים שהיו במלחמת העולם השנייה. קצינים שבעצם לא היו פלמחניקים. והפלמחניקים לא אהבו אותם. אבל הם הביאו תפיסות של צבא סדיר, קונבנציונלי, והם, יחסית, היה להם גם ניסיון במלחמה קונבנציונלית, וגם יותר השכלה. כי הם הגיעו מהצבא הבריטי, הגיעו מהצבא האמריקאי, שם כדי להיות קצין, בדרך כלל אתה עובר גם איזושהי השכלה צבאית. והאנשים האלה כן הביאו תפיסות ומחשבה שבנו את צה"ל מלכתחילה. אבל בתוך צה"ל זה תמיד היה סעיף חסר מאוד.
אוקיי, אז מה התפיסות שהם הביאו שהם באמת משתייכות לתפיסה המסורתית הצבאית?
אז בקום המדינה הזה, ואפשר לראות את זה עד שנות ה-70, אפילו ה-80, זה תפיסות אופרטיביות שהאמת שהן גרמניות במקור, כן? זה מה שהגרמנים פיתחו למלחמת העולם השנייה, ומלחמת העולם השנייה כולם בסוף חיכו אותן ואימצו אותן, אבל זאת הלוחמה שהיא מבוססת שריון ואוויר באופרציות משולבות, עם חיר שמשמש בעצם לניצול הצלחה והגנה על הכוחות התוקפים, וככה הצבאות נלחמו אחד בשני, וככה ניצחו מלחמת העולם השנייה. וככה אנחנו נלחמנו, מלחמת העצמאות בקושי היו לנו כלים, אבל תפיסתית ככה כבר במלחמת העצמאות חשבנו.
צבאות ערב בטח לא היה את ההשכלה הזאת.
ולתוך 67-73, זה מה שהיה לנו. צבאות ערב הם הושפעו מהצד המזרחי של התפיסה הזאת, שבסוף הוא גם חיכה את הגרמנים, כן, אבל
פחות טוב.
אבל בביצוע הם היו הרבה פחות טובים.
אוקיי, ומה התפיסות התפיסתיות יותר שהיה להם? עזוב שהיה להם, שבעצם אני רוצה לחזור שנייה רגע לתפיסות המסורתיות הצבאיות, לפני שהכל התקלקל.
בצהל?
לא בצהל, סתם אמרתי אותו ואז ברחנו לשם, בתפיסת הלוחמה המערבית.
אז לתוך המערב, תראה, יש משהו שתמיד אני רואה בצהל, בצהל מצליחים לעשות משהו שמבחינתם הוא חדש, הם מאוד מאוד מתגאים בזה. אוקיי, למשל, עכשיו במלחמה הזאת, הם מתגאים כמה הם שיפרו את השילוב זרועות. את התאום, חיל אוויר, ארטילריה, חי"ר, שריון, הכל גם זה, עכשיו זה כבר נהיה צקגים וצקחים וכו'. זה צוותים מעורבים.
צוות קו גדודי, צוות קו חטיבתי.
כן, בדיוק, שזה משולב של חי"ר ושריון, והם עובדים ב... האמת היא שזה טריוויאלי כל כך, שזה לא דבר שאתה אמור להתגאות בו.
מה עשו הגרמנים אם לא שילוב של טנקים עם...
זה הרבה לפני הגרמנים. זה מתחיל, כבר הצבא המקדוני של אלכסנדר התבסס על שילוב של שני סוגים של פלנקס, פלנקס יווני, פלנקס מקדוני, עם כוח פרשים ועם כוח רוגמים, כן, זה אנשים שזרקו חניתות וכו'. הדבר הזה היה בצבא הרומאי, הדבר הזה מוביל את החשיבה הצבאית באמת מקדמת דנה, ואתה תלך, תסתכל מה עשה נפוליאון. נפוליאון, יש לו אמרות מלחמה, מה שנקרא, שהוא אומר, אתה לא יכול לעבוד בלי שילוב מוחלט של ארטילריה, חי"ר ופרשים. בלי השילוב הזה אתה לא כוח צבאי בכלל, היום, והיום זה לפני 200 שנה.
אז למה מתגאים בחידוש הזה? זה פשוט מחוסר השכלה היסטורית?
אז אני אומר, אז בדיוק, כשאתה לא משכיל, אז כל חידוש נראה לך כמו גאונות.
כן, זה כמו שאני בתחילת דרכי לא רציתי לקרוא יותר מדי ספרים אקדמיים וכאלה, כי כל פעם שאתה מחדש משהו, מישהו חשב על זה לפני זה, זה נורא מבאס.
בדיוק.
אתה רוצה לחדש בעצמך.
עכשיו, אני לא אומר שצהל לא מחדש, ברור שמחדש, אבל הוא מחדש במסגרת מה שהוא אמור לעשות. זאת אומרת, אתה צריך לקחת גודריאן מאסה, כן, הגנרל הגרמני, שהוא אבי תורת השריון. הוא בא ואמר, דרך אגב, הוא פרסם את זה בצורה גלויה, זה לא היה סודי, יש לו ספר, אני חושב, מ-38, משהו כזה.
פרסם את זה עוד לפני שהוא יישם את זה.
כן, כן, שנקרא אחטונג פנצר, כן, זהירות טנק. ככה הספר נקרא, פרסם בגרמנית, אבל הוא היה זמין לכל אחד לקרוא. זה שאלה אחרת, אבל מה שהוא אומר שם, הוא בעצם מציג את השילוב החדש, שהולך להופיע במלחמת העולם השנייה, לפני שהוא מופיע. הוא אומר, אנחנו, חיל אוויר יחליף את הארטילריה. והשריון זה סוג של כוח מכריע, כמו שהפרשים היו. והחי"ר, התפקיד שלו עכשיו זה להיכנס לתוך זרוע השריון, בתוך זרוע מחפה ומאגפת וכו'. והוא מסביר פשוט את השילוב החדש. עכשיו, הוא עושה דבר מבריק, אבל הוא לא חושב שהוא ממציא מחדש את הצבא. אוקיי? הוא פשוט מתרגם את העיקרון הבסיסי הזה. למה אתה משלב זרועות? כדי להכפיל עוצמות. אז הוא עושה את זה עכשיו עם הכלים החדשים.
אוקיי, טוב, אנחנו...
אז צה"ל צריך לעשות את זה, אבל לא צריך לחשוב שהוא ממציא את הגלגל.
אנחנו סטינו להיסטוריה קצת, כי נראה לי שאנחנו נהנים מזה יותר מדי, אבל אני מחזיר אותך דרך ציטוט מהמאמר. כי אתה, שוב, כשאתה מציג כאן את השלב התקין, אתה אומר, חלק מהתפיסה הייתה כזאת. עד כה, התכלית הראשית של הממסד הצבאי שלנו הייתה לנצח במלחמות. עכשיו אתה כבר מציג את הקלקול, מעתה ואילך, תכליתו הראשית חייבת להיות מניעתן. עכשיו, אתה אומר שמה שהוביל לזה בעיקר הפצצות אטום. כלומר, היה אפשר, התפיסה הייתה צריך להכריע, צריך לחתור להכרעה, אבל אז כשיש פצצת אטום, אז כבר אתה לא בדיוק רוצה להכתיר להכרעה, כי המחיר גבוה מדי.
אז זה ציטוט של ברודי, לדעתי, של מדען מדינה מ-46, משהו כזה.
ברנרד ברודי, 46, כן.
וכאן אנחנו נכנסים כבר למה שאני קורא, כן, הגל תמורה הראשון. בעצם, אני קורא לזה גל תמורה בשביל שתהיה שפה נוחה, אבל בעצם זה שינוי פרדיגמה, מה שאומרים ברמה, מבחינה טכנית. זאת אומרת, הפרדיגמה הביטחונית משתנה, אחרי מלחמת העולם השנייה, בגלל האטום. ויש, אתה יודע, מדדים של שינוי פרדיגמה, זה לא משהו טכני, מוחלט כזה, כמותי, אבל כל מי שיקרא את הספרות, יראה באופן מובהק שיש שינוי פרדיגמה, שאלת הביטחון הופכת להיות שאלת האטום. וכמו שאומר ברודי, בעצם, וזה אני מציין שם, יש הנחת עבודה שבמלחמה אטומית אין מנצחים, יש רק מפסידים.
כן.
זאת אומרת, התוצאה הצפויה של מלחמה אטומית זאת השמדה הדדית. ולכן, לא מדברים יותר על ניצחון, מדברים על מניע.
עכשיו, כשאני קראתי את זה, אני תהיתי, זה רק האטום, כלומר, הם לא היו בטראומות, פשוט מהמלחמה הקונבנציונלית, אז עבר, כל התפיסה, שוב, מההסתכלות שלי, אני הייתי קצת מופתע, כי אמרתי, רגע, כל התפיסה אחרי מלחמת העולם השנייה, זה לעולם לא עוד, רק נתרחק מכל דבר שיש, שבכלל מריח מאיזשהו הכרעה, מלחמה, ניצחון, הדברים האלה הפכו להיות גסים, עוד לפני שאתה מדבר על פצצות אטום שנופלות על אנשים.
אני חושב שאתה עושה השלכה מהראשונה לשנייה. הראשונה באמת הסתיימה ככה, מלחמת העולם הראשונה, שהיא הייתה מלחמה עם, בחזית המערבית, ששם הייתה הטראומה. דרך אגב, בחזית המזרחית, מלחמת העולם הראשונה, הייתה מלחמת תמרון מדהימה. מאוד מרשימה, ויש מה ללמוד ממנה המון, אבל בחזית המערבית, ששם היה כל הפוקוס של המערב, זה באמת הייתה מלחמת חפירות, עם מיליוני אבדות שנחשבת לחסרת תכלית, כי לא הצליחו להתקדם. בבסום למשל, נהרגו 20,000 חיילים בריטים, יותר מכל חיילי מדינת ישראל בכל תולדותיה, ביום אחד בסום, בשביל קילומטרים ספורים של התקדמות, שכמובן מהם כבר לא התקדמו.
והטראומה שבעיקר הצרפתים חטפו, זה אוקיי, אז אתה אומר זה בעיקר...
הצבא הצרפתי התמוטט כבר ב-1917, כבר לא היה צבא צרפתי באמת, זה היה...
אבל הטראומה המשיכה עד 39.
אבל מלחמת העולם השנייה הסתיימה אחרת, כי מלחמת העולם הסתיימה מלחמת העולם, חלק מהטראומה דרך אגב, הוא מגיע כשאתה לא מנצח. ומלחמת העולם הראשונה לא ניצחו. גרמניה בעצם חתמה להסכם חזרה לקווים קודמים, אף גרמני לא סבל, גרמניה לא נכנסו לטריטוריה שלה.
הגרמנים לא הרגישו מספיק מובסים, ומנהלות הברית לא הרגישו מספיק מנצחות?
כן, משהו כזה, וגם הם הרגישו מנצחות, אבל הגרמנים פשוט פלשו לארץ אחרת וחזרו לגרמניה. זה פחות או יותר מבחינתם מה שקרה. אבל הטראומה האנטי-מלחמתית, אחרי מלחמת העולם הראשונה, באמת שם היה שינוי פרדיגמה אנטי-מלחמתי.
כן.
אתה מסתכל, כל הספרות, כל המחשבה, כל התרבות הופכת להיות מאוד מאוד אנטי-מלחמתית, כל דבר שמריח ממיליטריזם נחשב לפשיסטי ודוחה וכו'. אבל אחרי מלחמת העולם השנייה זה לא קורה. אחרי מלחמת העולם השנייה מסיימת בניצחון, ארצות הברית היא אימפריה עולמית, הבריטים שרדו, וכולם, רוסיה עולה. אף אחד לא יכול לחשוב שאנחנו נכנסים לתקופה של שקט, אף אחד לא יכול לחשוב שאנחנו... אתגרי הביטחון חלפו, עברו מהעולם, אלא האימות מתעצב עכשיו מול דו-כותבים, מול ברית המועצות וסטלין. ולכן עדיין המשיכו להשקיע המון כסף והמון מחשבה בביטחון, אבל עם השינוי פרדיגמה הזה, שאנחנו עוברים מלדבר על ניצחון ואופרציות צבאיות, למניעה של מלחמה אטומית.
המילה הרתעה נכנסת כאן גם?
המילה הרתעה היא תוצאה של זה, כי אם אתה צריך למנוע את המלחמה, אז השאלה היא, איך אתה מונע על ידי הרתעה, שזה אומר שהאויב לא יצא למלחמה בכלל, זה המשמעות של הרתעה.
זו גם אחת מהמילים שאת פחות מוצאת חן בעיניך בשפה צבאית?
זה לא צבאי, ברור. המילה הרתעה
היא... זה לא אחת משלושת הרגליים, הרתעה, התראה, הכרעה.
זה עוד פיקציה ישראלית משנות ה-80-90 אצלנו, שהתחלנו להגיד, ישראל מבוססת על משולש ביטחון, התראה, הרתעה והכרעה.
אז לא מצליחים לך התראה.
זה לא נכון. מבחינת, בוא אני אגיד לך את זה ככה. אנחנו קצת קופצים מההיסטוריה, אבל בעיקרון, המשולש הזה, כמשולש ביטחון, אפשר לחשוב עליו אולי ברמה מדינית. ברמה צבאית, מי שמתחיל לחשוב עליו כאילו עניין צבאי, נכשל בתפקידו בצעד הראשון. כי הצבא שם, לאותו רגע בדיוק, שבו גם ההרתעה נכשלה, והאויב תקף, זה המשמעות של כישלון ההרתעה, זה שהאויב תוקף, וגם הוא צריך להיות מוכן למצב שלא הייתה לו התראה. זאת אומרת, הוא לא קיבל את ההתראה, ההרתעה נכשלה, ועכשיו מה יש לך? יש לך צבא. זה הפתרון לרגע שבו ההרתעה וההתראה לא עבדו, זה צבא מוכן שיכול להדוף את האויב ולנצח במלחמה. אם הצבא חושב שתפקידו להימנע ממלחמה, אז הוא לא עושה את התפקיד שלו. התפקיד שלו זה להיות מוכן לרגע שבו המלחמה מגיעה בהפתעה
לא
מול אויב לא מורתע.
לא להימנע מלחמה, אבל למנוע מלחמה? מלכתחילה?
לא, זה...
זה לא קיר, עכשיו בוא תעשה לי עוד קצת סדר אולי. זה לא גם קצת קיר הברזל? מה זה קיר הברזל? זה חתיכת הרתעה.
יש פה איזה בלבול מסוים, גם הרבה פעמים מצטטים את הרומאים, כן, סיביס פאקים, פרבלום, הרוצה בשלום, יקון למלחמה, אבל הרומאים לא חשבו שהם מרתיעים את האויב צבאית. הם אומרים, הצבא שלנו ינצח כל אויב. התוצאת לוואי של זה, הבי פרודקט, זה שהאויב לא יעיז להתקיף.
כלומר, הוא לא ירתיע אותנו, כי יש לנו מגדלי שמירה עצומים.
זה ברור שלא עובד. אבל אני אומר, הצבא, גם קיר הברזל, דרך אגב, אם אתה רוצה לחזור לזה, קיר הברזל זה צבא. זה צבא מנצח. זה לא צבא מגן. כשז'בוטינסקי מדבר על קיר הברזל,
הוא מצביע פה על תמונה של ז'בוטינסקי, מטוס F-16 עומד מאחוריו.
לא F-16, אבל אוקיי. באופן כללי, קיר הברזל שז'בוטינסקי מדבר עליו, זה כוח צבאי שיכול לכבוש את כל ישראל, כולל ירדן, זאת אומרת, כל המנדט, כל שטח המנדט, כמה זה, 80-100 אלף קילומטר רבוע, כל זה, כוח צבאי שיכול לכבוש את כל זה, זה קיר הברזל. צבא שמנצח, מרתיע את האויב. זאת המשמעות של האמרה הרומית. הרומאים לא בנו צבא להגנה, הם בנו צבא מנצח. אותו דבר, ז'בוטינסקי, קיר הברזל, צבא מנצח. מה שקרה ברגע שהתחילו לחשוב על מניעת מלחמה, אמרו, אנחנו צריכים להרתיע, אז ההרתעה היא כבר בעניין פוליטי. את מי אתה מרתיע? אתה לא מרתיע את הצבא, אתה מרתיע את מקבלי ההחלטות, את המדינאים. אז איך אתה עושה את זה? אז בתקופת המלחמה קרה, אתה בונה ארסנל גרעיני, ואתה משכנע שאתה תהיה מוכן להשתמש בו אם תותקף. מה הייתה התוצאה של זה, דרך אגב? זה דבר שלמשל בזי לידלהארט, שהוא אסטרטג צבאי מאוד מוכר, בטח בישראל, כי יש לו ספר שנקרא אסטרטגיה של גישה עקיפה, שתורגם והוא מאוד מאוד פופולרי, הוא ספר גם חכם, אני חושב שהוא ספר טוב. הוא אמר, התוצאה של ההרתעה ההדדית הגרעינית, תהיה מלחמות פרוקסיז, כמו וייטנאם, בסדר? בדוגמה קלאסית.
כן.
זאת אומרת, מה יעשו המעצמות הגרעיניות? הם פשוט יפעילו מדינות במלחמות יותר קונבנציונליות, ואז אתה צריך להתמודד עם זה. זה לא יהיה היעדר מלחמה, אלא פשוט לא תהיה מלחמה בין שתי המעצמות, אלא בין השלוחים שלהם, והוא צדק. זה בדיוק מה שראינו את זה גם באפגניסטן, צורך העניין, וגם בווייטנאם. זאת אומרת, גם הרוסים וגם האמריקאים נתקלו בתופעה הזאת של מלחמות פרוקסי, שגם אנחנו מכירים היטב.
כן. אוקיי, אני רוצה לתהות על זה. אתה, אוקיי, אתה מבקר את זה. זה מבחינתך תחילת הקריסה של התפיסה התקינה.
מה שאני מבקר, רק אני אחדד את זה. המחשבה הזאת, הרי זה ברור שאתה צריך לחשוב על האיום הגרעיני, רק שזאת לא מחשבה צבאית. הבעיה היא שהכניסו את המושגים האלה לרמה הצבאית האופרטיבית. ובגל השני, אם אתה
נגיע אליו יום אחר,
הגל השני של התמורה, אז זה דבר, זה שינוי פרדיגמטי.
שאלה אחת לפני זה. זה כיף שאין לי את ליאת פה, כי ליאת תמיד הייתה עוצרת אותי מלשאול עוד שאלות שאלות לי בראש, ועכשיו היא לא כאן. זה לא, זה טוב, זה עבד להם, צריך להגיד, לא? או שאולי לא תסכים איתי. זה לא הייתה מלחמה גרעינית, היא נמנעה. ואני חושב שיש הרבה שאומרים, אחרי השנים, אחרי שהרוסים השיגו את הנשק, עצם זה שהפסקנו לראות על עצמנו טילים גרעיניים אחרי הירושימה, זה חתיכת הישג?
אז תראה, גם זה פרדוקס מה שאתה אומר, כן? הבעיה היא לא אם המלחמה נמנעה או לא נמנעה, אלא למה היא נמנעה. כי מה שקרה לך בתקופת המלחמה הקרה, בשיפט הזה של הפרדיגמה הביטחונית, זה שמי שהשתלט על השיח הביטחוני, זה מדעני מדינה עם תיאוריות של מדעני מדינה.
כן. אתה מרחיב על זה מאוד במאמר.
כן, אני מרחיב על זה, זה גם מתקשר למאמר השני שפרסמתי בשילוח על הבירוקרטיה, כי זה קשור בעצם מה המעמד של מדעי המדינה בקביעת מדיניות.
כן.
אוקיי, אז זאת שאלה אפיסטימולוגית מאוד מאוד חשובה, שלא ניכנס אליה עכשיו, אבל יש מאמר שעליה מי שרוצה, שאפשר להפנות אליו בשילוח. אז הוציאו את הגנרלים, כי האופרציות כבר לא מעניינות, אנחנו עכשיו צריכים למנוע מלחמה, לא לעשות אופרציות, והכניסו את כל מדעני המדינה האלה, אני נותן שם כמה שמות. ובדיעבד אתה מסתכל על זה, דרך אגב, זה עד היום קיים הדברים האלה, לא בישראל כל כך, זאת אומרת, בישראל השיח קיים, אבל התיאורטיזציה לא קיימת, כי לא, גם את זה אנחנו לא עושים מספיק טוב. ואתה מסתכל על זה בדיעבד, זה מגוחך. אלה דברים מגוחכים.
מה, דברים
שאני אומרת, למשל, רוסטאטר, יש לו ספר שאני מפרסם שם, שהוא אומר, יש 44 חווקי אסקלציה, כן? זה כאילו הדרגות של הסולם אסקלציה. והוא מפרסם ספר, והם לוקחים את זה נורא ברצינות.
כלומר, הכל נסות לספור ולמדוד, ויש כאן איזה, אתה כותב על מה כמות הטילים שצריך בשביל יכולת גרעינית, כן, הרתעה גרעינית, ויש אחד שאומר שצריך 31 או 301.
331, משהו כזה.
שמה זה פשוט מנותק?
הרתעה גרעינית, זה פשוט פיקציות של מדעי חברה.
מגדלים באוויר כאלה?
עכשיו, עד כמה פיקציות, אז אני מציין שם. האירוע הגרעיני הכי דרמטי היה משבר הטילים בקובה, ואני מציין שם שני דברים ביחס לדבר הזה. אחד, זה שבזמן המשבר טילים, הייתה צוללת רוסית שנותקה קשר, וההחלטה אם לשגר טילים בצוללת רוסית, הנועל היה ששלושה הקצינים הבכירים צריכים לקבל את ההחלטה ביחד. ושני קצינים הסכימו שהם צריכים לשגר, וקצין שלישי התנגד. והתעקש ועמד בלחץ ולא שיגור. ואני אומר, אם במקום הקצין הזה היה קצין אחר, דרך אגב, בצוללת ישראלית היו משגרים, כי אצלנו, בניגוד לדימוי, כאילו הקצין ההוא התנגד למפקד שלו, כן? הוא אמר למפקד שלו, אתה לא משגר. אני לא מסכים, ועמד בלחץ. בישראל קצינים עומדים פחות בלחץ, כי יש אצלנו בהרבה יותר היררכיה. בגלל זה אני מנע, זה לא קשור, כל התיאוריות של מדעי המדינה, נופלות וקורסות, האירועים האלה הרבה הרבה יותר כאוטיים ממה שחושבים.
נשמע לי, אני תוהה אם אפשר לתת לזה אולי קצת יותר קרדיט. זה שבסוף היה מקרים שבהם זה פשוט ניצל מיד המקרה, זה לא מונע את זה שבלי ההתרחקות הזאת מפרדיגמות של הכרעה, לא יודע, קשה להוכיח את זה, אבל אני תוהה אם, אולי, אתה יודע, אולי תגיד לי אם הדבר הזה נכון. זה לא שאתה מבקר את התפיסה הזאת, את ההבנה הזאת שצריך עכשיו להימנע המלחמה כי המחיר עלה, כמו שאתה מבקר את זה שזה חדר לתוך האופן שבו מפעילים צבא. אולי הם היו מפרידים את זה? אם הגנרלים היו ממשיכים לעסוק בשלהם, והמדינאים היו פועלים אחרת בגלל האטום, אולי היה לך פחות בעיה עם זה?
לא, זה ברור שהייתה לי פחות בעיה עם זה. אבל השיפט הפרדיגמטי הוא שיפט פרדיגמטי, ואנחנו נגיע לשני, ואז
כן, שם זה כבר לשני. חודר לצבא.
אז רק נסיים את הנקודה הקודמת, ברור שצריך לשאול שאלות על האטום, ברור שהם יתעסקו בזה באופן מגוחך, וברור שזה נכון שאם לאויב שלך יש אטום, אז גם אתה רוצה אטום, וזה מה שיוצר את ההרתעה, ולא כל מיני תיאוריות של מדע המדינה, אלא פשוט ההבנה של האויב שאתה תשתמש. דרך אגב, אני מציין שם, זה חשוב לזכור את הדברים האלה. מקנמרה, שהוא בתקופת משבר הטילים בקובה היה שר הביטחון, האמריקאי, שר ההגנה, הוא פגש את קסטרו ב-91, הרבה אחרי המשבר, הרבה אחרי התפקיד, ואני לא אכנס, הסיפור הוא מאוד מצחיק ומשעשע, ואני מצטט אותו במאמר, מי שירצה שיקרא, רק הנקודה הסופית היא שקסטרו אמר לחושב, תשגר. והוא אומר לו מקנמרה, מה אתה חושב היה קורה לקובה? הוא אומר, היא הייתה מושמדת. זאת אומרת, הוא היה מוכן לזה. זה מה שמקנמרה מגלה, שבזמן אמת, מבחינת קסטרו, קובה הייתה מחיר שהוא היה מוכן לשלם, של מלחמה גרעינית. זאת אומרת, זה, הדברים האלה, התיאוריות המדע מדיניותיות רחוקות מאוד לפעמים מהמציאות בשטח. הם לא יכולות לקחת בחשבון בכלל את כל הפקטורים הכאוטיים האלה, שבמקרה זה קסטרו ובמקרה זה וסילי ולא איוון, כן. ובגלל זה לא שיגרו. אוקיי, אני עובר לפרדיגמה כן. השנייה. הפרדיגמה השנייה מגיעה אחרי ה-25 בדצמבר 1991, שזה גורבצ'וב מתפטר, יום אחרי זה מתכנס הסובייט העליון ומכריז על פירוק ברית המועצות, הדגל האדום יורד, דגל שלושת הצבעים של רוסיה עולה, מעל הקרמלין, ובארצות הברית חוגגים את האירוע הזה בתור, ממש בצורה רשמית, תם עידן, אויבינו הופכים לידידינו, וזה שיפט פרדיגמטי שאני מתאר שם כמה היבטים שלו במאמר, שהוא שוטף את כל העולם המערבי. אבל ממש, זה נחשול פרדיגמטי. לא, אני לא מכיר שפרדיגמות משתנות כל כך מהר כמו שם. אפילו בתקופת המלחמה הקרה, זה קרה פחות מהר. פה פשוט בבת אחת, מבטלים את הצבאות בעולם המערבי. אין יותר צורך בצבאות, אנחנו תם עידן המלחמות, כל האיומים עכשיו זה איומים תת-מדינתיים, דברים מהסוג הזה, כן, failed states, במקרה הכי גרוע זה failed state, כמו עיראק כזאת, וארגוני טרור, דברים כאלה.
התקופה שהתחילו לעשות סרטים בהוליווד על טרוריסטים.
זה, כן. כנראה. זהו, אין יותר מלחמות. ומבחינה צבאית זה מתורגם, דוקטרינרית, מה שנקרא, בתחום האופרטיבי, קודם כל קוראים לזה ממש RMA, Revision in, או Revolution in Military Affairs.
פה מתחילות הראשי תיבות שעודפות אותנו עד היום.
כן, בדיוק. זאת אומרת, הם ממש אומרים, יש מהפכה בעניינים צבאיים, והרעיון, עכשיו, הצבאות, יש ספר מאוד מפורסם שנקרא Shock and Awe, כן, Achieving Rapid Dominance, של וייד ואולמן, שני אמריקאים, שני קצינים אמריקאים, והם בעצם מה שהם אומרים, שדה הקרב הופך להיות משדה הקרב הפיזי לשדה הקרב המנטלי. אני צריך עכשיו, כמו שרצינו להשיג הרתעה בגרעיני, אני עכשיו רוצה להשפיע על התפיסה, התפיסות של האויב שלי. אני לא צריך לנצח אותו כמו שאני צריך לשכנע אותו שהוא נוצח. אוקיי? אז יש לי את כל עכשיו איך אני עושה את זה?
לשבור את רוחו?
זה אפילו לא לשבור את רוחו, כמו, הם ממש אומרים, אני צריך לבנות את תפיסת המציאות שלו. יש לי היום את היכולת לשחק לו בתודעה. כל הדברים האלה נכנסים פה.
אוקיי.
עכשיו, זה שיח של תקופת המלחמה הקרה לגבי מנהיגים פוליטיים. עכשיו הוא הופך להיות הרבה יותר צבאי. והדרך לעשות את זה, אני יכול, בעצם הטכנולוגיה והיכולות התקשורת הצבאיות והחימוש המדויק מרחוק, כל הדברים האלה מאפשרים לי לייצר אפקטים תודעתיים כל כך חזקים, שיחסית בעלות נמוכה, עם כוחות מצומצמים, כי תזכור, אנחנו, כל הצבאות עכשיו מקוצצים.
גם של ארצות הברית?
גם של
ברור. או רק אירופה?
לא, לא, לא. גם ארצות הברית. בענק.
ביחס למה שהיה לפני זה, נכון.
ברור, אני נותן את הנתונים שם, זה מאוד מאוד מובהק.
מ-8% לתמ"ג, בסוף זה הגיע ב-2015 ל-3.5.
בדיוק.
קצת פחות.
אז הם אומרים, בסדר, אבל יש לנו פתרון. בזכות הטכנולוגיה, היכולת הטכנולוגיות, וההבנה שלנו הפסיכולוגית של התודעה של האויב, אני יכול לנצח יחסית בקלות ובזול, עם היתרון האסימטרי העצום שיש לי.
איך עושים את זה? איפה זה הומחש? באיזו מלחמה זה הומחש?
זה לא הומחש באמת באף מלחמה.
זאת אומרת, שוק אנד אוה, אני חושב, בוש בעיראק.
אז אני כותב שם, אני נכנס לזה, זה לא באמת נכון. לא עשו שוק אנד אוה, זאת אומרת, המבצע נפתח בהפצצות, אבל איזה אופרציה צבאית לא נפתחת בהפצצות? זה לא... הדיבור סביב האופרציה היה של שוק אנד אוה, אבל האופרציה הייתה די קונבנציונלית.
בעיראק.
כן. מי שבאמת ניסו את זה, זה ישראל. אנחנו ניסינו את זה בלבנון אחרי דולם השנייה,
וזה נשאר. את השוק אנד אוה by the book,
כן. כלומר. אנחנו אימצנו את זה בתחילת שנות ה-2000, אימצנו את כל הטרמינולוגיה הזאת, זה בוגי אלון ודן חלוץ. דן חלוץ, יש לו ציטוטים, שאומר, היום אתה מנצח בזכות השפעה על תודעת האויב, נגמר העידן של חיר ודברים כאלה. למה? כי חיל האוויר יכול לעשות את זה.
מה זה אומר להשפיע על תודעת אויב? אולי תמחיש לי את זה אפילו דרך אנחנו עשינו את זה. כי כשאת אומר לי להמחיש על תודעת אויב, ואז אני מדמיין מטוסים מפציצים, אני אומר, זה פצצה, זה לא וירטואלי, זה משפיע.
אז תשמע, יש דברים בהיסטוריה שאתה מנסה להסביר אותם בדיעבד, וזה לא עובד. הם באמת האמינו שבעזרת מבצעים סמליים, עכשיו, הם דיברו ככה, אני לא מייחס להם, אני לא מפרש אותם, הם אמרו, אנחנו, יש סמלים.
הם זה
המתכ"ל, בלבנון השנייה, המתכ"ל הישראלי. זה אייזנקוט וחלוץ, ועוד שורה של קצינים. אייזנקוט הוא מאוד חשוב, כי הוא היה ראש אגף מבצעים.
זה כל הדמויות המוכרות לנו כיום כמעט?
כן, כן.
אייזנקוט, גנץ.
גנץ היה אז מפקד זרוע היבשה.
הרצי, הלוי, או
שהוא היה בזרוע היבשה. גנץ היה מפקד זרוע היבשה, אייזנקוט היה ראש אגף מבצעים, וחלוץ היה רמטכ"ל, והודיע דמלי היה אלוף פיקוד, והוא באמת היה שונה. אלפי פיקוד עוד חשבו יותר קונבנציונלית. אודי אדם.
אודי אדם?
כן. אם אני לא טועה.
לא מוכר לי השם, אולי בגלל שהוא לא התיישר איתם, בגלל זה לא מוכר
לי השם. זה כן, לא, הוא מאוד היה לא אהוב. אבל בכל, אני מצטט שם, הכל סמלי, אנחנו עושים מבצעים סמליים, דרך אגב, גל הירש שהוא נציג מאוד ידוע של תפיסות כאלה, כן? אנחנו ננסח אותם על ידי מבצעים שיהדהדו להם בתודעה כמאוד מאוד כואבים, כי אלה סמלים שלהם. אז אם אנחנו כובשים כפר שהם חושבים שהוא מעוז שלהם, אז אנחנו יכולים לצאת, כי מה שחשוב זה שסימבולית הם הבינו שהם נוצחו. ככה, עכשיו, נשמע מופרך, זה באמת מופרך, אבל זה באמת איך שהם חשבו, ולא נעים להגיד, רבים הם עדיין איתנו, ורבים עדיין חושבים ככה עד היום. שזה בעצם מה שזה צבא, הוא עושה מבצעים שמשפיעים על תודעת האויב, אני קורא לזה קיצור דרך. עכשיו, שיהיה ברור, כל הדברים שאני אומר עכשיו, מתועדים בוועדות חקירה. אחרי לבנון השנייה, קמו כמה ועדות חקירה, וכולם אמרו את אותו דבר. בדן שומרון, שעמד בתור הוועדה הכי רלוונטית לנו, כי זאת ועדה שבדקה אופרטיבית מה קרה, אז יש לו ציטוט שאני אוהב, הוא אומר, פעם נתת לאויב עם נבוט בראש, ואז היו לו אפקטים. הם רצו להשיג את האפקטים בלי הנבוט. אנחנו לא צריכים נבוט, אתה עושה אפקטים, ואז האויב חושב שהוא קיבל נבוט בראש, כי יש לו את האפקטים של נבוט בראש. זה הקיצור דרך לא עובדים, בטח לא במלחמה. הם לא עובדים בדרך כלל, אבל במלחמה הם במיוחד לא עובדים, ואני תמיד שואל את האנשים שמדברים ככה, אני אומר, אם היו עושים את זה לנו, היית נכנע? אם עכשיו היו עושים לנו איזה אפקט סמלי נורא, מפילים לנו איזה מגדל תאומים, שזה כן. סימבולי מאוד לאמריקאים, כן. פוגעים בכנסת, אני לא יודע מה.
או יורים טילים על היינו, זה,
היינו,
זה קצת מה שקרה.
היינו בתחושת קנייה, היינו בתחושה שהמלחמה נגמרה והפסדנו.
להפך.
זה בדיוק, זה, מה שקורה הרבה פעמים זה בדיוק להפך.
עכשיו, לנו זה נשמע עכשיו כל כך ברור, מה היה באותה תקופה?
זה הרעיון של פרדיגמה. פרדיגמה זה בדיוק שיח שבתוכו הכל נשמע הגיוני, וכשאתה מסתכל עליו מהצד, אתה אומר, מה הם חשבו שהם עשו? אבל תשמע, בעצם למה כתבתי את המאמר, הצבא הישראלי עדיין בנוי לפי הפרדיגמה הזאת. הוא עדיין בנוי לפי הפרדיגמה.
עדיין גם עכשיו 25?
גם עכשיו,
גם אחרי כל מה שקרה.
ברור. זה קצת הגדילו את צבא היבשה, אבל קונספטואלית, עדיין זה, זאת הפרדיגמה השלט במערכת הביטחון. למה? כי זאת מערכת לא משכילה. וכשאתה לא פרדיגמה חיה הכי טוב בסביבה לא משכילה. השכלה נותנת לך אפשרות לערער על הפרדיגמה, לחשוב כן. על פרדיגמה אחרת, לייצר תיאוריות, אפילו בתוך הפרדיגמה, לדחוף החוצה קצת את הגבולות. ברגע שהמערכת לומדת רק את הפרדיגמה, ואלה כל החיים שלה, אז קשה לה מאוד לחשוב כן, על חלופות.
אתה חושש מאוד לצאת ממנה. לאן תלך? אתה יוצא נכון. מהפרדיגמה, אין לך קרקע לעמוד עליה.
אם כדור הארץ הוא לא מרכז העולם, אז, אז לא כנראה שאתה לא ב... כל יסוד הדת שלך מתערערות.
נכון. אני טועה אם לאיזה כיוון ללכת. אוקיי, נוצא של דבר כזה. טוב, קודם כל, רגע, אז אחרי, אני זוכר גם את השיח, אחרי לבנון השנייה... זה היה ברור שמשהו שם לא עבד. כלומר, זה היה, זה הפך להיות קונצנזוס. פישלנו לחלוטין. אז איפה כל הלקחים? איך הם לא הופקו?
הלקחים הופקו, אבל הם לא יושמו. למה הם לא יושמו? גם, על זה אני גם כותב, זה גם כמה דברים נחמדים. ניקח את, אז תראה, למשל, שני רמטכ"לים, גנץ ואיזנקוט, הם היו חלק מובהק, לא, אין נציג יותר מובהק של הפרדיגמה הזאת מאיזנקוט. אין. איזנקוט היה היחיד במטכ"ל, שהתנגד לתמרון, הרי בסוף מלחמת לבנון השנייה עשו תמרון. תמרון קטן, אבל עשו, והוא היה אפקטיבי. הוא התנגד לתמרון היחיד עד הסוף. זאת אומרת, כל המטכ"ל כבר השתכנע, אפילו חלוץ השתכנע שצריך לעשות תמרון, אייזנקוט התנגד עד הסוף.
אתה מביא גם ציטוט, שלא, לא מחזיקים אדמה לבנונית, אין נכס, מבחינתי זה נטל. לכן דפוס הפעולה, פשיטות, כניסה ויציאה, יושג ההישג, נלך למקום אחר.
אני, אחד הדברים שאני עושה במאמר, אני מראה שפשיטות זה הרבה פעמים קורה, ראו את זה בווייטנאם. וייטנאם בעצם ניסו לנצח את המלחמה על ידי פשיטות. זה היה הקונספט, זה ה-seek and destroy.
קראו לזה seek and destroy, כן.
זה פשיטות, מה שאנחנו קוראים פשיטות. וכשאין לך תפיסה אסטרטגית, כשאין לך תפיסה אופרטיבית, אז מה שאתה עושה זה פשיטות. עכשיו, הפשיטה במובן הזה היא ההיגיון המנחה שלה ברמה האסטרטגית, זה התשה. אני מתיש, מה אני עושה בפשיטות? אני הורג להם הרבה חיילים, בגלל שאני בפשיטה יש לי יתרון, כי אני מפתיע, היוזמה אצלי וכו', אז אני הורג להם יותר ממה שהם פוגעים לי, ובסוף הם יוצאו. אבל התשה הזאת, האסטרטגיה, אני גם אביא ציטוט שם של דייב פלמר. התשה זה עדות לאי-אסטרטגיה, זה לא אסטרטגיה באמת. אז אני רק סוגר את המעגל עם אייזנקוט. אז אייזנקוט, אתה שומע איך הוא מדבר בתור ראש אגף מבצעים, במלחמת לבנון השנייה, ואחרי זה אתה הופך אותו לרמטכ"ל, אז אני עושה שם אנלוגיה, אני אומר, זה כמו שתלך לרופא, ויגיד לך, תשמע, אני לא מאמין בניתוחים, אני לא מאמין בתרופות, אני אעשה עליך מבצעי תודעה, ואני אשפיע על הבריאות שלך על ידי תקיפה של סמלים מסוימים בתודעה שלך, וככה אתה תבריא, ואז אתה לוקח אותו והופך אותו למנהל בית חולים.
זה ממש רופא אליל, מה שאתה מתאר פה כבר. זה לחלוטין לא רציונלי. לפחות במשל הזה, שאתה נותן אותו גם במאמר, וזה משל מאוד חזק.
מבחינה צבאית, זה מה שהאנשים האלה עושים. הם לא מאמינים בצבא, הם מאמינים במלחמה פסיכולוגית, לא במלחמה קונבנציונלית.
טוב, תודה, אני רוצה לתת איזשהו ציטוט גם, שנורא הזכרתי לי, ואז נדבר קצת על מה שקורה עכשיו, בזמן שיש לנו. ספר נהדר שקראתי מלחמת וייטנאם, בשם בחור שהיה בווייטנאם, קארל מרלנטס קוראים לו, שם הספר זה What It Is Like To Go To War, זה ספר של הממואר שלו, והוא מבקר שם את חוסר האסטרטגיה, והוא אומר, תשמעו, אחד הדברים שבהם התבטא חוסר האסטרטגיה, זה שהיינו מסיימים איזשהו קרב, עשו עלינו אמבוש, כמה וייט קונג, ואז עלינו בקשר לדווח את זה, ואז מתחילות השאלות. כמה חיסלתם? והוא מספר איך אתה מסתכל מסביב, ויש לך חברים שמדעמים על הרצפה, ואז אתה שואל את הבחור שלך, תגיד, אתה חיסלת את הוויט קונג הזה? והוא אומר לך, רוקנתי עליו חצי מחסנית, בטח שחיסלתי אותו. אז ככה אתה מנפח את המספרים, ולחבר'ה בעיתונים יש מה לספר, על המרינס חיסלו ככה וככה, וזה היה בשבילו הסמל לחוסר תוחלת של מה שהם עושים שם.
אז תשמע, זה הגיע לרמה שווסטמורלנד, שמי שפיקד על המלחמה בוויטנאם, הגיע לבית משפט גם, זה, היו המון דיווחי שקר. ויותר גרוע מזה, יש ספר מאוד טוב שנקרא משבר בפיקוד, שמתאר מה קרה לצבא האמריקאי במלחמת וייטנאם, שזה צבא שהתקרב לקריסה במידה רבה, זאת אומרת, הוא לא תפקד כבר מבחינה צבאית בהרבה מובנים. אני מאוד ממליץ על הספר. אחת התופעות הכי פשוטות זה שפשוט מדווחים מספרים מופרכים של הרוגים בצד השני. ואני אגיד לך בסוד, שזה קורה גם בצבא הישראלי. חלק לא מבוטל מהמלחמה שהתנהל, עכשיו הטקטיקה היא לא פשיטות, כן? זה צהל היום איפשהו כובש נשאר. עד שתהיה עסקה.
זה היה ככה עד לפני כמה חודשים, נכון?
אבל עד לפני כמה חודשים זה היה פשיטות, ובגלל כל ההיגיון, המנחה של המערכת הזאת בסוף זה כמה הרגתם, מתוך איזו מחשבה כזאת של התשה, והיו הרבה דיווחים מנופחים, לפעמים לא בכוונה, זאת אומרת, לפעמים אתה עושה, אני יודע, נחל מדווח על 10, וגולנים מדווחים על 10, אבל להיותם 10, רק שאתה סופר 20.
כן.
אוקיי, אז לא, כן. אבל כל המוטיבציה של ההצלחה זה לספור כמה כן. הרגת, אז אתה מניח הכל לכולה, כן, שהצלחת בכל דבר. כן. זה לא שיטה לנהל מלחמה, אני מצטער, זה אנטי צבאי, זה לא רציני, והכי גרוע, זה לא מקדם אותנו לניצחון או להכרעה, זה פשוט שיטה ששוחקת אותנו הרבה יותר מאשר את חמאס. מדינת ישראל לא יכולה לשחוק את חמאס. חמאס מתחיל מנקודה הרבה יותר נמוכה מאיתנו, ולכן הגרף ירידה שלו הוא הרבה יותר איטי. אין לו הרבה לאן לרדת, הוא רגיל לחיות ככה. אנחנו נשחקים, אנחנו צריכים לנצח מלחמות בצורה מערבית של ניהול מלחמה, בצורה מכריעה ומהירה. זאת הדרך היחידה, זאת השיטה האופרטיבית המערבית, ובלעדיה אנחנו מביאים את עצמנו למצב שאנחנו נוטש.
אתה חושב שהיה אפשר לעשות את זה במלחמה הנוכחית מלכתחילה ולגמור אותה בזמן
לא הרבה קצר? לא היה אפשר לעשות את זה, בגלל שהצבא לא הקשיב לביקורות, ולא תיקן מה שהיה צריך לתקן, ולא אימץ באמת את המסקנות של עבדות חקירה, אלא להפך, הוא קידם את אותה תפיסה יותר ויותר. כל רמטכ"ל, תשמע, זה דבר מדהים, כל רמטכ"ל, אני שם את אשכנזי בצד, מאז מלחמת לבנון השנייה, קיצץ בכוחות היבשה.
גם עכשיו? עכשיו ממשיכים?
עכשיו אנחנו בתוך מלחמה. עכשיו אנחנו בתוך מלחמה.
באמת, בזמן שקצת מתקצר לנו, לגבי השינוי, כלומר, מה כן מתרחש עכשיו? אם לא מתרחש, מה צריך לקרות כדי שהשינוי יתרחש? האם אתה רואה אותו? קורה בחמש שנה, שנתיים, שלוש, אני לא יודע אם יש לנו חמש שנים, לפני האיום הבא, שגם על זה אולי תספיק להגיד בכמה דקות, בעשר דקות שנשאר לנו.
קודם כל, לא האיום הבא, יש איום כבר עכשיו. לא צריך, אני אומר עוד פעם, צריך להסתכל על הכוחות הצבאיים.
מה האיום עכשיו?
לא, צריך להסתכל על הכוחות הצבאיים מסביבנו. ולשאול מה קורה אם פתאום, הרי היינו במצרים, היינו באירוע של החלפת שלטון מהירה, יש, אני מכיר, פרשן בכיר, שיום לפני שמוברק נפל, אמר, read my lips, מוברק איתנו לעוד הרבה שנים. הדברים האלה, כן, עכשיו הוא אנליסט טוב.
אנחנו אוהבים להמשיך להגיד את זה.
הוא לא אנליסט רע.
לא משנה כמה הם איתו, הם המשיכו להגיד את ה-read my lips לפני זה, שזה ביטחון עצמי שאני לא מצליח להבין.
ביטחון עצמי, גם על זה אני מפנה למאמר שלי בשילוח, הקשר בין הצלחה בניבוי וביטחון עצמי הוא הפוך. זה דווקא הספקנים מצליחים יותר בחיזוי. אנשים עם הרבה ביטחון עצמי טועים יותר. זה אמפירי, מה שאני אומר. אבל אני חוזר לנקודה. אוקיי, אז עלה מורסי. בבת אחת מצרים הפכה להיות ממדינה ידידותית למדינה בסימן שאלה. פתאום האחים המוסלמים עולים את שלטון, תוך שבועות. מה אתה עושה? מה אתה עושה אם זה יקרה מחר בבוקר? גם תגיד אני מתעלם מהצבא המצרי, אבל אתה לא יכול עכשיו להתמודד עם הצבא המצרי, אם לא חשבת על זה לפני 10 שנים.
זה פרקטי בציבוריות הישראלית? כי דבר אחד שהיה חסר לי במאמר תוך כדי, זה שאמר, איפה הצד של, אפילו אם היה את הגנרלים שהוא מאמצים את כל התפיסות האלה. התפיסה שלנו כעם הייתה מאפשרת את זה. לצאת ל...
אני לא... אני... שואלים את זה הרבה, אני לא מצליח להבין למה לא. אין... מי בישראל חושב שהוצאה ביטחונית היא מיותרת? זה נכון...
אתם אומרים שאם נתניהו היה, לא רוצה לקחת זה ספציפית נתניהו, אבל היה רוצה לצאת לתמרון הצבאי שלו בעזה לפני זה, הוא לא היה יכול.
לא, אז זה מה שבאתי להגיד. בסוף, בניין הכוח וההכשרות והיכולת האופרטיבית של המטכ"ל, היו כאלה שלא יכולת לעשות הרבה בשבעה באוקטובר. הלקח העיקרי שאנחנו צריכים ללמוד לפיכך, זה שאסור לנו להגיע למצב הזה פעם שנייה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעסוק הרבה יותר מאשר במלחמה בעזה, שצריך לעסוק בה, בבניין הכוח ובהכשרה מחדש של הצמרת הצבאית, שהיא היום צמרת פרדיגמטית לא נכונה.
שזה אפילו לא קשור לעמדת הציבור, לעמדת המנהיגים אפילו. אתה רוצה צבא שידע לעשות את זה, אם וכאשר נחליט שאנחנו רוצים את זה.
עכשיו תראה, אני אמרתי עוד לפני השבעה באוקטובר, שתקציב הביטחון לא מספיק. אני בא מבחינה כלכלית מצד מאוד ליברלי, כן? אני מאוד קפיטליסט, כמו ש... ואני רוצה להפחית בהוצאות הממשלה באופן דרמטי, בהרבה מאוד דברים שהיא עושה. אבל בביטחון אמרתי, הפוך. ביטחון צריך להגדיל, אבל מה? לשנות את ההוצאה. בתוך הצבא צריך לעשות רוויזיה, ככה שההוצאה תגיע למקומות יותר רלוונטיים מבחינה ביטחונית, ולא לאן שהיא הולכת היום.
שזה צבא היבשה?
המוזנח ביותר זה צבא היבשה.
עדיין.
ברור, עדיין, אין ספק בכלל. אז עכשיו, אז נחזור לנקודה. הלקח העיקרי שצריך להיות לנו מהשבעה באוקטובר, זה שצהל לא הצליח לעמוד אפילו במשימות שהוא הגדיר לעצמו. אייזנקוט היה זה שאמר, אנחנו לא צריכים לנצח בשתי חזיתות, מול ארגוני טרור, מול חמאס וחיזבאללה. אחת אנחנו מגינים, אחת אנחנו מתקיפים.
לואו סטנדרט.
הכי לואו שהיה אי פעם בתולדות מדינת ישראל. אפילו בזה צהל לא באמת עמד. וחיזבאללה לא תקף בשבעה באוקטובר. ועדיין אנחנו שנתיים לתוך האירוע ונלחמים בעזה. זאת אומרת, אפילו בסטנדרט הכי נמוך אי פעם בתולדות מדינת ישראל, שאייזנקוט הציב, כי אמרתי, כל רמטכ"ל הוריד את הרף עוד, אפילו בזה לא הצליחו לעמוד, עם תקציב שבהחלט אמור להספיק לזה. אבל הוא פוזר למקומות שהם לא תורמים למלחמה באופן ישיר, כן? יש איזו תפיסה עקיפה כזאת, שאם אני מחזיק מודיעין במיליארדים רבים, אז אני... אבל אוקיי, אבל רוב המודיעין הזה לא מועיל לנצחון במלחמה. הוא לצרכי מדע המדינה, לא לצרכי מלחמה.
פה אנחנו מפנים למאמר של רועי תמיר, שכתב הרבה על, על, על הגישה הזאת באגף המודיעין.
אוקיי, מעולה. אז עכשיו, אני צריך להגדיל תקציב הביטחון ברור. צבא היבשה עולה כסף, הוא לא עולה כמו חיל אוויר. אתה יכול לוותר על כמה מטוסים, ופחות או יותר פתרת את הבעיות של צבא היבשה. זה לא, כן, אמיתי. סתם בכסף, כאילו, במונחים נומינליים, מה שנקרא. אבל אתה צריך לשנות את ההכשרות, מרמת החייל ועד רמת המטכ"ל, באופן דרמטי. ושתיים, ברגע שיש לך כבר מפקדים יותר מוכשרים, אתה צריך לבנות תוכניות אופרטיביות הרבה הרבה יותר מותאמות לאיומים. עכשיו, האיומים זה לא מה שמדעני המדינה או ועדת חוץ וביטחון חושבת שהם כרגע. האיומים הם בהגדרה צבאית. פשוט בהנחה שכולם טועים, ועכשיו פתאום יש לנו איום צבאי מדרום או מצפון, מה אנחנו עושים? זאת השאלה שהצבא צריך לשאול את עצמו. הוא לא צריך לשאול את עצמו אם יש לנו הסכם, אם אין לנו הסכם, מי הטובים, מי הרעים. אין רעים, אין טובים, יחסים בינלאומיים, הכל יכול להידרדר, מלחמות פורצות, בדרך כלל בהפתעה, גם תוך שנה זה בהפתעה. אם עכשיו אתה אומר מדינת ישראל עוד שנה, יש מהפכה במצרים והצבא המצרי כמו שהוא היום, עם כל היכולות שהוא בנה 20 שנה, בזמן שאנחנו הורדנו יכולות, הוא העלה יכולות, תוקף. לא בטוח ששנה זה מספיק זמן. זאת אומרת, אתה חייב תמיד מבחינה צבאית לחשוב, שזה בעצם הקריאה שלי, לחשוב צבאית. זה התפקיד של הגנרלים שלנו, זה לחשוב צבאית. ומה שקרה זה שהם התחילו לחשוב כמו מדעני מדינה, כמו מנהיגים לאומיים, כמו אנשים מתחומים של יחסים בינלאומיים, וברמה הצבאית, מה שנשאר זה לדבר על תודעה ואפקטים, וכן, EBO ודברים כאלה.
ראשי תיבות, לא מנינו כן את כל ראשי התיבות הנורא יפות.
כן, EBO זה אפקט, based operations.
זה כל כך מהדהד את הכתיבה האקדמית, כי גם שם יש חיבה מאוד גדולה לתת שמות וראשי תיבות. סתם, אתה מחפש את הסמלים למשק.
תמיד אהב רשטאבים.
האמת שנכון, נכון. גבעת חלפון, אבל...
אבל זאת נקודה כן חשובה, כי חלק ממה שקרה בתקופת המלחמה הקרה, זה אקדמיזציה מאוד מאוד גדולה של המקצוע הצבאי, ולמזלם של אחרים, יש להם אקדמיות שהן צבאיות, שיושבים שם אנשי צבא אינטליגנטים וחושבים על צבא, ויש להם את כל ההשכלה והמטען. בישראל אין את זה בכלל. אז אנחנו...
במערב העבודה הזאת נעשית במקומות האלה? לא יודע, West Point או לא יודע מה, אני לא מכיר.
אז הם יותר מסורתיים מאיתנו. מה קורה אצלנו? אצלנו, בגלל שהצבא לא משכיל ואין לו השכלה צבאית, אז אתה מקבל רק את האופנות. זאת אומרת, בצבא האמריקאי תמיד יש לך את הגנרלים הקלאסיים, שיש להם את ההשכלה הקלאסית, אני מציין כמה גם במאמר, כמו פול ון רייפר וכאלה, שאומרים, אני עם כל האופנות, עם כל הכבוד, אני יודע מה הבסיס של המקצוע שלי, ועליו אני שומר. בישראל זה לא קיים, בישראל אתה חי רק מהאופנות, ולכן השינוי פרדיגמה פה הוא כל כך גדול, והאבסורד הוא שאנחנו הכי מתמודדים עם איומים. זאת אומרת, אנחנו צריכים הכי להיזהר באופנות, אבל עושים בדיוק ההפך.
אתה, בוא נראה אם נצליח לסיים בקו אופטימי, אני לא בטוח. אתה רואה שינוי בדבר הזה, מעבר לקריאות שלך, שאתה קוראים על דפי איפה שאתה כותב, ואולי מעטים אחרים? זה הולך לשם?
תראה, ברור שאני לא קורא את זה מהיום, דברים שאני קורא הרבה שנים, ולא עזרו.
אבל עכשיו, כאילו, אתה יודע, אחרי שאתה מקבל את הנבוט בראש, נמחה אפקטים, כמו שאומרים.
אז תראה, אני לא חושב במונחים של פסימי אופטימי, אני חושב במונחים של מה מציאותי. האם אפשר לשנות? ברור שאפשר לשנות. האם יש לנו בסיס כמדינה, גם של ציבור משרת, כן, גם של חיילים, גם של קצונה איכותית, האם אנחנו יכולים? ברור שאנחנו יכולים, עובדה שעשינו את זה בתנאים הרבה פחות טובים. עשינו, צהל היה צבא איכותי בתנאים הרבה פחות טובים מה שיש לנו היום. ברור שאנחנו יכולים, ברור שזה אפשרי. זאת אך ורק שאלה של רצון והחלטה. מה שאני עושה, זה אני מנסה להשפיע על הרצון וההחלטה. האם נצליח? אני לא יודע, אבל אם נצליח, זה אפשרי.
טוב, בסדר גמור. אנחנו נשלח אתכם לקרוא את המאמר. מהתענוג.
אני אשמח, כל מי שרוצה להגיב, כל מי שרוצה לשלוח, כמובן אפשר לשלוח לשילוח, אפשר לשלוח אליי.
כן, מוזמני גם להגיב, אפשר גם לפרסם תגובות, אם הן יהיו טובות.
מעולה.
וזהו, ניפגש פרק הבא.
תודה רבה.
ביי.